עמוד קוף סמך א', מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה, כעין אור הפנימי. כבר הקדמנו את שמאל, שהרב כאן מברר שתי דרגות, לא רק באדם הפרטי, בכלל במציאות. הדרגה אחת נקראת רגש. רגש זו הופעת חיים בצורה מצומצמת לפי הכלי המסוגל להכיל את אותה הופעה. כמו שהרב כותב כאן, מקור הרגש היא הנטייה שהיא מצומצמת לפי תכונת הכלי, לפי התכונה של הכלי המקבלת את החיים בקרבה. כעין אור הפנימי. אור הפנימי, הכוונה האור שנמצא בתוך הכלי המכיל אותו, ובכל העולמות כולם. כלומר, הרב אומר לא רק באופן אישי פרטי. רגש זה לפי מה שהלב יכול להכיל, אלא ובכל העולמות כולם היא תכונת המלכות. למה הרב קורא לזה תכונת המלכות? על פי מקורות פנימיים, כי בעצם מה? יפה, המלכות זה סדרי הופעת חיים בצורה מצומצמת, מסודרת, על פי חוקיות מסוימת, על פי סדר מסוים, שהמלך קובע, המלכות קובעת. לא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. זאת אומרת, זה באמת הופעת חיים, אבל יש גבולות, יש סדרים. לכן הרב אומר שבמדרגה העולמית הכללית קוראים לדבר הזה תכונת המלכות. תכונת המלכות זה התכונה המסוגלת לאפשר גילוי חיים, אבל על פי גבולות מסוימים, על פי סדר מסוים. ובכל העולמות כולם היא תכונת המלכות, שהמגמה העליונה שבכללות ההוויה שתהיה מסודרת יפה בפנימיותה. כן, ודאי, יש מגמה כללית לעולם. יש מטרה, יש הופעת חיים בעולם, אבל למה דואגת תכונת המלכות? שההופעה הזאת של החיים שזורמים בכל העולמות, שההופעה הזאת היא תהיה מסודרת על פי חוקים, חוק בל יעבור. חוק שמתה בל יעב, גבול שמתה בל יעבורון, אומר דוד המלך בתהילים. זה תכונת המלכות. המסוגלות לערוך את החיים על פי ערכים מסודרים, על פי ערכים מסוימים. וכמובן הדבר הזה כלולה היא בתכונת נשמת האומה. בישראל, כלומר בתוכנו, יש דבר כזה. יש מסוגלות של הופעת חיים על פי סדר. למשל, תורה. תורה קובעת סדר. היא מאפשרת גילוי של חיים, אבל בצורה מסודרת. כמו שאמר המסביר, התורה היא סדר העולם. עד כאן מותר, מכאן אסור. זה טהור, זה טמא. זה אפשרי, זה אי אפשרי. כל זה כלול בנו. על כן האומה, בגלל הסגולה הזאת שנמצאת בה, היא בכללה מכוונת נגד שכינה. ואור מלכות השם שוכן בקרבה בכללותה. זאת אומרת, מה זה שכינה? שכינה זה גילוי של אלוקות, אבל לפי ערך מסוים, לפי מידה מסוימת. לא האינסופיות שמתגלה באינסופיות שלה, אלא דווקא על פי חוק מסוים. יש שכינה שיש גילוי שכינה בשניים. יש גילוי שכינה בשלושה, יש גילוי שכינה בחמישה, יש גילוי שכינה בעשרה, במאה. יש גילוי שכינה ברבבות אלפי ישראל. לנו יש את הכוח הזה לגלות אלוקות על פי ערך מסוים, על פי גבול מסוים. אבל, אומר הרב, עד עכשיו מה שיברנו, רגש, רגש, מלכות. אבל יש ממד אחר. כל מה שדיברנו עכשיו זה עריכת המציאות. יש בזה צד חשוב מאוד, צד טוב מאוד. אבל מקור השכל לא מקור הרגש. תחילת הפסקה, מקור הרגש. עכשיו מקור השכל. אבל מקור השכל הוא יותר עליון מזה. לא רק מה שכבר מוכן בהוויה, לא סדר המציאות הכבר קיים, כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה. זאת אומרת, לא רק המצוי, אלא גם הרצוי. עכשיו, המצוי יש לו גבולות. יש זמן לשמוח, אמר לנו קהלת, זמן לכל ועת לכל חפץ. עת לזה ועת לזה. עת לזה ועת לזה. זה מאוד מסודר, זה מאוד מוגבל. יש זמן לשמוח, יש זמן שלא לשמוח. אי אפשר לרקוד בתשעה באב. זה המצוי. יש סדר בעולם. יש זמן של חול, יש זמן של קודש. יש ימי השבוע, יש יום השבת. זה המצוי. אבל יש יותר מזה. אומר הרב, לא רק מה שכבר מוכן בהוויה. כי אם מגמת ההוויה לפי למה שהיא נוטה לאנטידלי. זאת אומרת, המגמה הכללית של התעלות, של התפתחות, של הרחבה, של תפיסה יותר כוללת, של הופעת חיים בלי צמצומים, בלי גבולות. זה האינסוף המתגלה. מה? הרגש מוגבל תמיד למה שמצוי. איך תשמח? תפגוש דבר משמח. זה ברור, זה עובד ככה. אתה מתמלא אהבה כשאתה רואה דבר שאתה אוהב. זה הרגש מוגבל למצוי. אתה לא יכול לשמוח על דבר שאף פעם לא שמעת עליו. אתה יכול לשמוח, יגידו לך, תשמע, למה אתה בכלל עצוב? תחשוב על עולם הבא, אתה תראה שאתה מאוד שמח. כן, תשמע, אני לא, ועל עולם הבא אני לא בדיוק פוגש. אז כרגע קשה לי לשמוח מהחוויה של העולם הבא, כי את העולם הבא אני לא מרגיש. יכול לחשוב. רגש, אם כן, זה קשור למצוי. יכול להיות מצוי גשמי, יכול להיות מצוי רוחני, אבל זה תלוי במצוי. אבל יש במציאות יותר מן המצוי. יש דברים שהם המגמה העתידית. יש הרחבת האופקים של המציאות. לא רק האופק המציאותי הוא החיים. יש הרבה מעבר לזה. כמו שהרב כותב, כי אם מגמת ההוויה למה שהיא נוטה, לאן תתעלה? זה מעבר לזה. והדבר הזה, כן?
השכל מגבול, אז הוא מוגבל למה שמצוי. אמרנו שהרגש מוגבל למה שמצוי, אז
הוא מסוגל לעלות גם לדבר שאינו מצוי. מעבר לזה. מעבר לחשבון של המצוי. לכן אומר הרב, יש יותר מן הרגש. נכון, הרגש הוא חשוב מאוד. אי אפשר שאדם יחיה מחוץ למציאות. לא ייתכן דבר כזה. אבל צריך לדעת שזה עוד לא הכל. יש חשבון שהוא מעבר לזה. חשבון אידיאלי מאוד, עתידי, שלם, ציפייה למציאות הרבה יותר גדולה, רחבה, חופשית. זה משהו אחר. זה מצד הרגש לא ייתכן, כי הרגש פועל על פי מה שהוא פוגש. אבל השכל יכול לעלות לשם. זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד. כי אם במשפט עליון, מה ההבדל בין צדק למשפט עליון? משפט עליון זה האמת המוחלטת. המגמה העליונה היא לא עוסקת רק במה עכשיו צודק או לא צודק. אלא היא עוסקת, המגמה הזאת היא קשורה לאמת המוחלטת. שהיא הרבה מעבר לתחושת הצדק. כידוע, הרבה פעמים אנחנו מרגישים שתחושת הצדק שלנו נפגעת. כי זה לא נראה שבעולם מתגלה האמת כפי שאנחנו מציירים אותה בעינינו. ויש לזה לפעמים באמת, זה קשור להרגשות לא קלות בכלל. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תחוש הצדק שלנו נפגע. אבל יש המשפט העליון. המשפט העליון זה לא איך אתה תופס מלמטה, האם זה צודק או לא צודק, אלא איך האמת מופיעה מלמעלה, בערך המוחלט שלה. זה נקרא המשפט העליון. המשפט העליון מראה לך איך הכל צודק, לא רק מה שאתה מרגיש שצודק.
צדק משמיים נשקף.
צדק משמיים נשקף, נכון. אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים. זאת אומרת, יש פה מדרגה אחרת לגמרי. לעתיד לבוא נוכל לראות איך הכל היה אמת. כמו שאנחנו מדברים, התורה מספרת לנו בפרשת האזינו. צדיק וישר הוא, אין עוול אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה אומר הרב, זה העניין, הערך הזה, השכל, שמסוגל לעלות לדבר המוחלט, זה תלוי לא רק בנטיית צדק לבד, כי אם במשפט עליון, הכולל את קשר הכלל בתפארת עוזו, זה כשאתה מצליח לתפוס את הכל, ולא רק דבר חלקי, מצומצם, שכרגע מתגלה במציאות באופן מסוים. יכול להיות שכרגע מה שאתה רואה ומה שאתה פוגש במציאות זה מאוד לא נראה צודק. יכול להיות.
במילים של הרב, השכל זה כלי טיבול אינסופי.
נכון. כרגע מה שאתה פוגש על פי החושים שלך, הרגש שלך, זה לא נראה צודק. זה לא צודק. נכון. אבל זה בגלל אי היכולת שלך להקיף את הכל. לראות את הכל, לראות את כל, איך כל דבר מוצא את מקומו באמת בהוויה הכללית. על פי סדר לא רק של הזמן הזה, אלא של כל הזמנים, של כל הדורות, של המגמה הכוללת של מראשית ועד אחרית, מראשית העולם ועד אחריתו, או כבר זה משהו אחר לגמרי. הכוללת קשר הכלל בתפארת עוזו. והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית האדירה שבתוכיות ההוויה, אל המגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. אומר הרב, אתה יודע מתי מתגלה בעולם ברכה, שפע של ברכה, מתי זה מתגלה? כשמצליחים לקשר את שתי המגמות. כשמצליחים לחבר בין הנטייה הרגשית והנטייה השכלית. וכפי קישור הצדק עם המשפט, כך הברכה מתרבה. זאת אומרת, אי אפשר לבטל אף אחת משתי הנטיות. ודאי וודאי שאדם חי בעולם הזה, ומזה שהוא חי בעולם הזה, אז בוודאי שהוא פועל מתוך האור הפנימי הזה שמתגלה במסגרת המצומצמת של המצוי, כפי שאדם פוגש אותה, פוגש את המצוי, לפי יכולתו, לפי כוחו, וזה גם ממריץ אותו אגב לפעול. אם אדם היה רואה את האינסופיות, אז האדם לא היה פועל. בשביל מה לפעול? הכל טוב. לפעמים אנשים ככה, תשמע, הכל טוב. הכל טוב? כן, הכל טוב, אתה יודע, למעלה בעולם הכל טוב, הכל בשורש. אבל כרגע תגיד לי, מה המצב? תשמע, עזוב כרגע מה המצב, לא חשוב, הכל יהיה טוב, הכל טוב. זה ודאי גישה מאוד לא נכונה, כי אתה מנוטרל מלעשות דבר, אתה תגיד טוב, הכל טוב, אז הכל טוב. הרשעים מתרוצצים, החסרונות בעולם רבים, אתה את עצמך לא מתקן וגם לא עוזר לאחרים לתקן את עצמם, אז הכל טוב, תמשיך להגיד שהכל טוב. אז ודאי שאי אפשר לבטל את הנטייה הזאת, הנטייה שהיא נטיית המלכות. המלך, מה עניינו, מה הוא פועל? לתקן את ענייני מלכותו.
מלך במשפט יעמיד הארץ.
מלך במשפט יעמיד הארץ. הוא צריך לפעול. באים לשלמה המלך שתי נשים, וכל אחד אומרת שזה הבן שלה. לא, וזה עכשיו החברה הולכת להתמוטט. בגלל איפה הצדק? איפה, מי האימא האמיתית? מה יהיה פה? תוהו ובוהו. אז המלך עושה סדר. הוא משתדל. זאת תכונת המלכות. תכונת המלכות זה לפעול עם היש, עם המצוי, לא להתעלם מן המצוי. אבל מצד שני, אם אתה תבוא לחשוב שהעולם זה רק זה, אז אין לך לאן לעלות. אתה עלול לחשוב שהמצוי הזה זו התחנה הסופית. אתה עלול לחשוב שעם כל ההשתדלות שלך, סוף סוף הצדק הזה הוא מוגבל בערכו. לכן אומר הרב, אנחנו חייבים להחזיק את שתי הנטיות ביחד, ולא רק זה, אלא אנחנו פועלים במצוי מתוך שאיפה גדולה להגיע לדבר יותר שלם, יותר אידיאלי, ולא רק מתוך שאיפה, מתוך אמונה ברורה שזה קיים, שיש דבר כזה. זה לא רק הדמיונות שלנו שאומרים שיכול להיות עולם שלם. לא, זה קיים. זה המשפט העליון. זה מה שחז"ל מגלים לנו, שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות, אמת. אשר ברא אלוקים לעשות, סופי תיבות, אמת. זאת אומרת, העולם מחובר לאמת מוחלטת, למידת הדין. זה המשפט העליון. זה מידת השכל. זה אתה יכול להבין. איך יכול להיות שמהבורא השלם יצא עולם חסר? לא יכול להיות. העולם הוא שלם. אבל זה לא מה שאני רואה. נכון, נכון, מה שאתה רואה זה לא במדרגה השכלית העליונה, זה במדרגה המצומצמת של החוש הרגשי, שבוודאי טוב שהוא נמצא, כי הוא יעשה אותך שותף למעשה בראשית, ברצון שלך להשלים, לשכלל, להקפיץ את העולם לאותה מדרגה. וככל ששתי הנטיות האלה יהיו מחוברות זו עם זו, ככה העולם מרוויח. כל מידת ההשתדלות תלויה במידת הביטחון שלך במוחלט. אם לא היית יודע בוודאות שהשלמות קיימת, לא הייתה לך שום סיבה להשתדל. בשביל מה להשתדל? כדי להישאר במעגל סגור, כדי כל פעם לחזור לאותו מצב, כדי להגיע לעולם שכל פעם ההיסטוריה חוזרת עליו. אלא דווקא בגלל שהשכל שלך מבין שבוודאי שיש עולם שלם, אז הרגש שלך יכול לעורך אותך לחפש סדרים יותר מתוקנים, שבסופם של הסדרים האלה תתגלה אותה האמת. לכן כולל אומר הרב, והשפע לברכה נמצא בעולם לפי גודל היחס שיש בנטייה הפנימית הדירה שבתוכיות ההוויה, האור הנמצא בתוכיות ההוויה, אלא מגמה העליונה של תכליתה והתעלותה. וכפי קישור הצדק, זה המצוי, עם המשפט, זה הרצוי, כך הברכה מתרבה. זה אותו דבר גם בתהליך הגאולה כידוע. בתהליך הגאולה יש לנו גם שני הממדים האלה. יש לנו את המגמה היותר עליונה והיותר עתידית, שאנחנו יודעים שגאולה זו מביאה לתקן עולם במלכות שדי. אם תביא את העולם לשלמות גמורה, שאז יתאפשר המעבר בין עולם הזה לעולם הבא. כי לאט לאט ייסגר הפער בין שני העולמות. אבל לגאולה יש מטרה, אבל יש גם תהליך. התהליך זה המצוי. אתה לא יכול לקפוץ לשם. אתה צריך להתקדם בצעדים מדודים על פי מידת הצדק, על פי הרגש, שכולל בתוכו אור אדיר, אבל האור הזה הוא מתגלה כרגע במסגרת מצומצמת, שהאור יוכל להתגלות רק לפי מידת הכלים. אם הכלים עוד לא הוכנו להופעת האור הגדול, אז האור יתגלה לפי מידת הכלים. כלים יותר גדולים, יתגלה אור יותר גדול. ואם בינתיים הכלים לא מתרחבים, אז האור בסבלנות ממתין עד שהכלים יתרחבו. ודאי. מה שלמדנו קודם. וכמובן עבודתנו הגדולה היא לעסוק בדיוק בהכשרת הכלים לגילוי האור הגדול. על פי ודאות אמונית של המגמה העליונה שתתגלה בסוף תהליך הגאולה. לכן אנחנו יודעים שחלילה וחס כל מה שאנחנו פועלים זה לא הולך לאיבוד, זה לא סתם דברים, ואנחנו לא מיואשים, ואף על פי שיש לנו קשיים ולפעמים קשיים אדירים, כל מה שאנחנו פועלים ועושים ומתקנים ומסדרים ולומדים ועושים מצוות, והכל, הכל, 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 נשאר? ודאי.
זה גם חוק פיזיקלי, שום דבר מהעצם, מהחומר לא הולך לאיבוד.
לא הולך לאיבוד. חוק שימור האנרגיה. ולפעמים, כשאלי הרב עכשיו מתאר מצב שזה לא ככה. בשביל זה הוא משתמש במשל של הקרובים. למה? כי הקרובים לפעמים היו מסתכלים אחד על השני פנים אל פנים, וכשהמצב לא היה טוב, הם היו נותנים אחד לשני גב אל גב. הרב אומר ששני הקרובים זה שתי הנטיות. מקור הרגש ומקור השכל. זה שני הקרובים. כן? המשל הזה הוא כמובן מדויק מאוד, וזה לא דבר רק סמלי מה שהרב כאן אומר. אם הרב משתמש בעניין הקרובים, כנראה שזאת המשמעות, אחת מן המשמעויות העמוקות של הקרובים. שתי הנטיות, המצוי והרצוי. אז אומר הרב, ולפעמים, כשאלה הקרובים פונים פניהם זה מזה, כלומר, נותנים גב אחד לשני, בקיצור, כששתי הנטיות לא מחוברות, העולם שרוי בצער. למה הוא שרוי בצער? כי המצוי לא יונק מן הרצוי. הוא סגור בצמצומים שלו. ולפעמים יש מחשבות מאוד אידיאליות כאלה, מאוד מרחף. אבל זה לא מתקשר למציאות, לכן זה לא פועל על המציאות לתקן אותה. אז אומר הרב, העולם אז שרוי בצער. עד שצדיקים מחזירים הכל לטובה. ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, תורה ותפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים. מה זאת אומרת? בתפילה אתה פונה אל המקור העליון. ברוך אתה השם בונה ירושלים. מה בונה ירושלים? איזה ירושלים? אנחנו עכשיו בבור הגלות. כן, בונה ירושלים. מקבץ נדחה עמו ישראל. מה מקבץ עמו ישראל? מפוזרים בכל עוד. מקבץ נדחה עמו ישראל. דווקא על ידי התעלות הנפש אל השיאים של שלמות המציאות. אז אתה מרומם את המציאות. כמובן, זה בכלל לא מפריע לצדיקים עכשיו לדבר על שור שנגח את הפרה. על איך דנים רוצח, איך עושים דין. זה לא מפריע להם ללמוד סדר נזיקין. מה נזיקין? אז נזיקין זה אומר שהמצב הוא לא טוב. שני דברים יש בעולם. מה שיש ומה שצריך להיות. והצדיקים מחברים את שתי המגמות. עד שהצדיקים מחזירים הכל לטובה, ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביע חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה. הם מחברים, והם בתוך המציאות מגלים את הערך המוחלט של המציאות המתוקנת. בתוך המציאות החסרה, הם מביאים את האור של המציאות השלמה. זה סוד התפילה. בשביל זה היינו צריכים אנשי כנסת הגדולה, שביניהם היו כמה נביאים. כדי לחבר תפילה צריכים נביאים. כדי לחבר תפילה צריך להיות פייטן טוב. לא הבנת. התפילה זה הגדרת המציאות השלמה. אם אתה לא נביא, אתה לא יכול לראות אותה. אם אתה בזמן אנשי כנסת הגדולה, ואתה מדבר על קיבוץ גלויות, ואתה לא נביא, אתה אומר, מה, זה לא שייך עכשיו, מה אתה מדבר עכשיו? מה אתה מבקש בתפילה קיבוץ גלויות? איזה קיבוץ גלויות? עכשיו זה לא שייך. נכון? אבל מכיוון שבתוך אנשי כנסת הגדולה, בכלל, על כלל אנשי כנסת הגדולה הייתה רוח הקודש כידוע, וביניהם היו כמה נביאים, הם קבעו בתפילה, ובכוונת התפילה, ובמילים של התפילה, את המגמה הכי עתידית. אבל פי שעכשיו אתה שקוע במציאות מאוד חסרה, תבקש להתחבר הדבר הכי טוטלי, הכי שלם, הכי מלא. וזה מה שיעזור לך, א', לקבל כוח לתקן את היש, דבר שני, גם לא להיות מיואש ממנו. כי אתה משוכנע שזה יבוא, אם כתוב בתפילה, בונה ירושלים, מה זה אומר? שירושלים תיבנה. אבל אני לא רואה נסיגות, בעיות, עניינים, זה פה. טוב, אתה עוד פעם חזרת ליש. מדברים איתך על המגמה האידיאלית, העתידית. לא מדברים עכשיו על מה שאתה רואה בעיניים. מה שאתה רואה בעיניים זה רגש. זה מידת צדק מצומצמת. זה מה שאתה פוגש. אתה באופן פרטי אישי. אבל אם כתוב בתפילה בונה ירושלים, זה אומר שהשם יבנה ירושלים. וזה בלשון הווה אגב. ברוך אתה השם, בונה ירושלים. עכשיו, איך עכשיו בונה ירושלים? כי ככה זה. כי אם זה כתוב, אנשי כנסת הגדולה, את זה הם ראו. אנשי כנסת גדולה ראו את בניין ירושלים באופן מוחלט. הם לא רק ראו מה ש... חורבן, גלות. הם ראו את בניינה של ירושלים. ולכן הם קבעו על זה את התפילה. כשאתה מתפלל, אתה מתחבר לנבואה. עכשיו אתה בנבואת אנשי כנסת הגדולה. סוגרים עיניים בזמן שמתפללים. זהו. לא, אל תדבר איתי עכשיו על מה שקיים. ברוך אתה שם רופא חולים. הבתי חולים מלאים. לא מה שאתה רואה. מה שהשם פועל. המגמה הנסתרת ההולכת ומקדמת את כל העולמות למדרגתם המוחלטת העליונה. זה עבודת הצדיקים. ועל ידי תורתם. מה אתה אומר, ידידיה? ועל ידי תורתם ושפיכת נפשם בתפילה, המביעה חפצם הכללי לעילוי כל המעשים, מתגלה בפועל הקדושה והשלמות העליונה, והעולם מתבשם, מתתקן. וברכות חוזרות אליו. כי מה זה ברכה? ברכה זה השפע העליון שמוצא דרך להופיע בעולם, להתגלות בעולם. זה מלשון להבריך. ברכה זה מלשון הברכה. זאת אומרת, סללת דרך לאור העליון להתגלות בעולם הזה, במצוי, על ידי שהצדיקים מחברים בתוך עצמם שתי המגמות, הם גורמים לכך שהמגמה העליונה מוצאת עכשיו מסלול להופיע במגמה החסרה. אבל אם אחד כל היום מסתכל על מה שיש, הוא אומר, תראה מה יהיה, זה קטסטרופה. אנחנו הולכים רק לאחור. זה בכלל נסיגה. הכל מתפרק. זה עוד מעט אין כלום. זה בדיוק ההפך מברכה. זה מביא צער גדול מאוד לעולם. זה מסבך את המציאות. זה גורם לקשיים אדירים. כי אתה לא מחבר את העולם החסר למגמתו האידיאלית השלמה. אז איך הוא ישתלם? וברכות חוזרות אליו על ידי עבודת הצדיקים האלה. צדיקים זה יכול להיות כל אחד. ברכות לראש צדיק. הנה, זה עבודת הצדיקים. על פי הפסוק ברכות לראש צדיק, רואים שזאת עבודת הצדיקים. זה מה שהצדיקים יודעים לעשות. צדיקים הם לא מסתכלים רק ביש. אז כמובן, אחר כך יאשימו אותם שהם אנשים אוטופיסטים, לא ריאליסטים, לא רצינים, כל מה שאתם רוצים, זה בגלל שאנשים עובדים רק על פי הרגש. אבל מי שעובד על פי השכל, זה לא כך. זה כמו הורים, מחנכים את הילדים שלהם, לא רק על פי היש, אלא על פי מה שהם עתידים להיות, הילדים האלה. לכן משקיעים בהם המון, אבל בי שכרגע, מה, כלום. הילד הזה נראה כלום. לא מסוגל לכלום. ומשקיעים ומשקיעים ומשקיעים. למה? כי לעתיד לבוא בעזרת השם. זה יצא דבר גדול מאוד. זהו. זה מעט ממשמעות הסעיף הזה. שבת שלום.